טוב, שלום, ערב טוב. אנחנו פותחים שנה חדשה בלימוד כאן. בשונה משנים קודמות שלמדנו פרקים בגמרא, השנה אני רוצה ללמוד נושאים באבן העזר מתוך צמידות לסימנים בטור. זה ייקח אותנו קצת לטייל בין סוגיות שונות, נשתדל כל פעם שתהיה חטיבה שנלמד אותה ברצף. הטור פתח את הלכות, את אבן העזר בהלכות פרייה ורבייה. אז אנחנו נתחיל בלימוד הסימן הראשון, כאשר הסוגיה המרכזית שעוסקת בפרייה ורבייה במסכת יבמות בפרק שישי. ניתן לשם את פנינו בשבוע הבא. היום אנחנו נעסוק ברקע כללי, נסתכל בפסוקים, במשניות, בדברי התנאים. אני אפתח בפתיחה של הטור. כותב הטור, הוא בוחר לפתוח את אבן העזר בהתבוננות על הקשר בין איש ואישה. התברך שמו של הקדוש ברוך הוא שהוא חפץ בטוב בריאותיו, שידע שאין טוב לאדם להיות לבדו, ועל כן עשה לו עזר כנגדו, ועוד ככוונת הבריאה באדם כדי לפרוט ולרוות, וזה אי אפשר בלא העזר, ועל כן ציווהו לדבוק בעזר שעשה לו. וכך חייב כל אדם לישא אישה כדי לפרוט ולרוות, שכל מי שאינו עוסק בפרייה ורבייה כאילו שופך דמים, דכתיב שופך דם האדם ושם מכלי ואתם פרו ורבו, כאילו ממעט הדמות, דכתיב כי בצלם אלוקים עשה את האדם ואתם פרו ורבו, וגורם לשכינה שתסתלק בישראל. וכל מי ששרוי בלא אישה, שרוי בלא טובה, בלא ברכה, בלא דירה, בלא תורה, בלא חומה, בלא שלום וכו'. כן, הטור בוחר לפתוח בתיאור של הזוגיות, שהוא בעצם רומז כאן או משתמש כאן בבראשית א' ב' בתיאורים של שתי הבריאות של האדם, שהוא מהפך את הסדר. הוא מתחיל בפרק ב' ורק אז הוא עובר לפרק א'. כן, אבל המיתוס של דבר, כשאנחנו פשוט פותחים את הפרשיות ומסתכלים, אני מניח שזה מוכר, אני לא מחדש פה כלום. יש לנו בספר בראשית שני תיאורי בריאה שמתארים באופן מאוד מאוד שונה את בריאת האיש והאישה, מכנה אותם בשמות שונים, וגם יש לו דגשים שונים. כן, בבראשית א', הבריאה ביום השישי, זה בפסוק חף זין, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. כן, הם מכונים כאן זכר ונקבה, שזה על שם עברי ההולדה, גם מתואר שהם נבראים יחד, זכר ונקבה ברא אותם. לעומת זאת, בפרק ב', כן, האדם נברא לבד, וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. הוא נברא לבד, הקדוש ברוך הוא שם אותו בגן, ואז הקדוש ברוך הוא מאיר, ויאמר אדוני אלוהים לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ויש תיאור איך הקדוש ברוך הוא בורא את בעלי החיים, ועדיין לאדם לא מצא עזר כנגדו, ואז הוא מפיל עליו תרדמה, והוא לוקח אחת מצלותיו, והוא בונה את הצלה שלקח מן האדם לאישה, והביאה אל האדם. ואז האדם מוצא את אותו עזר כנגדו, ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. כן, וכאן, בשונה מהתיאור של בראשית א', האדם נברא לבד, יש לו חיים ללא בת זוג, דווקא הוא מגלה את הבדידות שבכך, ואז הקדוש ברוך הוא מביא לו את האישה. בשונה מהזכר ונקבה של פרק א', כאן השמות הם איש ואישה. כן, עכשיו הרבה נאמר על התיאורים האלה, אני מניח שאתם קראתם, אני מניח שאת איש האמונה הבודד. אפשר להניח שכולם קראו? לא? אפשר להניח. טוב, זה כבר בושה להגיד שלא, אבל גם מי שלא קרא יכול לקרוא. בסדר, זה... אני אומר רק שבכתבי סבי הרב זה הוא מאוד התעסק בפרשיות הבריאה, כי הוא ראה בהם לא תיאורים היסטוריים, זה לא תיאורים ביוגרפיים, אלא תיאורים שעוסקים ביסודות שלנו כבני אדם. והתיאורים השונים הם תיאורים שמתארים באופן שונה את החוויות האנושיות. מי שקרא את איש האמונה הבודד יודע שם הרב מתאר את האדם בצורה דיאלקטית. דיינו, יש תיאורים שונים כי האדם עצמו מורכב מיסודות שונים שחיים אצלו בצורה דיאלקטית. אני ממליץ למי שרוצה לראות מבט אחר לגמרי באחד מהספרים האנגליים של הרב, נראה לי שבית שמש זה לא בעיה לרוב האנשים, האנגלית, ספר שנקרא The Emergence of Ethical Man. שם הרב מתאר את היחס בין בראשית א' ב' לא באופן דיאלקטי אלא באופן התפתחותי. היינו, האדם הטבעי של בראשית א' מתפתח בבראשית ב' לצורת קיום אחרת. אבל אני רוצה להציע משהו שלא נמצא בכתבים של הרב, על היחס בין הפרשיות, שאני חושב שהוא מיטיב להסביר את ההבדלים בין הפרשיות בתיאור בריאת האדם, והוא גם מסביר, אני חושב, בצורה פשוטה את הופעת מצוות פרו ורבו, שזה הנושא שאנחנו עומדים ללמוד, דווקא בפרק א' ולא בפרק ב'. ההבדל הוא לא אולי בדיאלקטיקה שבאדם או בהתפתחות, אלא בנקודת המבט, דהיינו את בריאה של מי מתארים. וכאן, בעוד שפרק א' מתאר את בריאת העולם, והאדם מושם בעולם כחלק ממנגנון בריאת העולם, הוא זה שצריך לנהל את העולם הזה שהקדוש ברוך הוא בורא, והאדם מתואר כאן כמילאו את הארץ וחיבשו, הורדו ודגת הים, דהיינו הוא ממונה למנהל של הבריאה, ובתור זה הוא מופיע בו. בראשית ב' באופן ברור לא מתארת את בריאת העולם אלא מתארת את בריאת האדם. היינו בראשית ב' מתבונן על האדם והוא עושה עליו קלוז-אפ והוא מתאר את אותו ואיך הוא נוצר, וכאן כשאני עושה קלוז-אפ על האדם אז הקלוז-אפ המתאים הוא מה שמתואר בבראשית ב' ולהתחיל מזה שהוא לבד, וככה אנחנו חווים את זה כבני אדם. התחתנתי בגיל 32, אז אני הרבה קיימתי את לא טוב להיות האדם לבדו, כן? כלומר, אתה באמת חי, אתה נולד לעצמך, אתה מחפש, כמו לא סתם חזל דימו בגמרא בקידושין, הם מצאו קשרים בין איש שלוקח אישה במשך הדורות לבין התיאורים שבבראשית ב', והאיש מוצא את האישה ועל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, הפסוקים בעצמם הם דבק באשתו. בראשית א' לא מסתכל מהזווית הקיומית של האדם, אלא הוא מסתכל מהשאלה של הבריאה, איך העולם נברא ואיך העולם הולך להתקיים. וכאן, על הרקע הזה, לא די שהעולם נברא בשישה ימים, אלא העולם, בתור יצירה שאמורה להימשך, חייבת שחלק ממנה יהיה מנגנון המשכיות, כדי שהעולם הזה יימשך לדורות. ולכן, התיאור של האדם הוא לא מהזווית של החוויות האנושיות, אלא מהזווית שהעולם זקוק לבני אדם כדי שהוא יתקיים. ודבר שמאוד מאוד בולט במהלך תיאורי הבריאה של היצורים האורגניים בפרק א' זה, שאם אין להם מנגנון של זרעים, אם אין להם מנגנון של הצמחה, אז העולם לא שלם, העולם לא נברא. ולכן כבר ביום השלישי יש תיאור של הזרעים שיש בתוך הצמחים, ויאמר אלוהים תדשי הארץ דשא, עשב מזריע זרע, את פרי עושה פרי למינו, היכולת לעשות פרי והיכולת להזריע, ואז הצמחים האלה, שהרי הצמחים הם מתים, אז יש להם יכולת לשכפל את עצמם, יש להם יכולת להתקיים, וכנ"ל ביחס לבעלי החיים. כלומר, כשבעלי החיים נבראים, אז חלק מתיאור הבריאה, הבריאה לא שלמה, עד שבעלי החיים לא מקבלים את היכולת של השכפול כדי לחיות עוד ועוד ועוד, שדור הולך ודור בא. אמנם מה שאני אומר מניח שהמוות מוכר כבר לבראשית א', okay, אפשר להתווכח על זה, ומה שכן בתורה זה נמצא. כלומר, התורה מתארת ראשית את בני אדם כזכר ונקבה, הם חייבים להיברא יחד לפי התיאור הזה, כי אין יכולת להוליד לבד, זכר לבד לא מוליד וגם נקבה לבד לא, אז חייבים להיברא יחד, כי המבט הוא קיום העולם. לא ניתן לתאר, כשאתה מסתכל מקראת את המבט של איך העולם יתקיים, שאחד ייברא הוא יהיה בודד ואז הוא ימצא לו בת זוג, כן? זה לא עונה על השאלה שפרק א' מתעסק איתו. פרק א' ראת המבט של העולם, הוא מעוניין לתאר ישר את המענה, זכר ונקבה ברא אותם. וזה גם מסביר, בואו נתבונן בזה קצת יותר לעומק, את התיאור שלהם כמולידים. כלומר, הם לא מתוארים כישויות רוחניות, הם לא איש ואישה, אין להם שם, אלא הם, זה תיאור פונקציונלי לגמרי של עברי ההולדה. היום עושים את זה במעבדה, את הפעולה הזאת. לא צריכים אהבה, לא צריכים אישיות בשביל זה. צריכים רק זרע וביצית, לא יותר מזה. אבל ככה הם מתוארים כאן, כזכר או נקבה, וזה גם מסביר את ההמשך בפסוק חפתת, שם הקדוש ברוך הוא נותן לבני אדם ולחיות אוכל. למה זה חלק מתיאור הבריאה להגיד להם מה הם יאכלו? שכן, הבריאה לא שלמה עד שאין לה מנגנון קיום משלה, ולכן תיאור הבריאה כולל את היכולת להוליד פרו ורבו, והוא גם כולל את היכולת של בעלי החיים לאכול כדי שהם יוכלו להמשיך ולהתקיים. ולכן פסוקים חפתת ולמד מתארים, פסוק חפתת את המאכל שניתן לבני אדם, ופסוק למד מתאר את המאכל שניתן לבעלי החיים. רק אחרי שיש לעולם מנגנון שהוא יכול לקיים את עצמו, אז אפשר להסתכל על כל העולם כולו, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ואז אפשר לסיים את הבריאה. אז זה ההופעה של פרו ורבו כאן. הוא גם מסביר, בואו ניגע בנקודה הזאת, שהיא נקודה לא כל כך פשוטה, שפרו ורבו מופיע לא רק ביחס לבני אדם. נקודת המוצא של הטור שהתחלנו לקרוא, זאת תהיה נקודת המוצא של הדיון, שיש מצווה שנקראת פרו ורבו. זו המצווה הראשונה בתורה, זו המצווה הראשונה בספר החינוך, מי שרוצה לפתוח. במיוחד חינוך הכי נלמד זה פרו ורבו, כי הוא הראשון, כן, נכון? נלמדת איזה פעם? מסתום, כן. גם אני, כן. אבל אומנם זו מצווה בפסוקים. והשאלה הזאת עוד יותר מתעוררת, שאנחנו שמים לב, וכאן תוכלו קצת לעזור בדפים ששלחתי, מי שרוצה, שפרו ורבו מופיע בפרק א', לא רק בדיבור לבני אדם, אלא גם לבעלי החיים. כך ביום החמישי, אחרי שנבראים שרץ נפש החיה והעופות, אז התורה מתארת בפסוק חבד, ויברך אותם אלוהים לאמור, פרו ורבו ומילאו את המים בימים והעוף ירב בארץ. כן, וזה דבר פשוט שבעלי החיים כאן לא מקבלים ציווי שהם חייבים לפרות ולרבות, כמו שמתואר כאן מנגנון הרבייה שלהם שהקדוש ברוך הוא מטביע בהם, ושעה שהוא מטביע בהם את החותם הזה הוא משלים את הבריאה של בעלי החיים האלו, העופות והדגים שנוצרו ביום החמישי. הם לא שלמים לפי תוכנית הבריאה אם הם לא מסוגלים לפרוד ולרבות, אבל בפשוטם של דברים מדובר כמו שכתוב בתורה, ויברך אותם אלוהים, זו ברכה, זו הטבעה של מנגנון רבייה, ולמנגנון הזה לא מדובר כאן בציווי כמו שאומר שם הרד"ק. אני מקריא את לשונו, זה לא אצלכם, יצא לי איזה 15 עמודים, וזה מאוד ניתן לכם רק חלק, בסדר? והאמירה, אומר הרד"ק, אינה להם ממש, כי אינם בני דת שיבוא עליהם מאמר אלוה. אפשר לצוות, לדבר אל בעלי החיים, אלא רצון האל היה בהם, כאילו אמר להם, היו כך וכך. אני חושב שהתיאור הזה הוא תיאור שקל להסכים איתו. מה שהפריע במידה מסוימת לראשונים שלמדו את הפסוקים של הברכה לבעלי החיים, זה בעיקר ההיעדר של הברכה לחיות. הברכה מופיעה ביום החמישי לדגים ולעופות, וביום השישי לבני אדם, אבל יש בריאה נוספת באמצע, ביום השישי, שם נוצרים הבהמות והחיות, הן לא מקבלות ברכה. יש בנושא הזה דעות שונות בפרשנים. רש"י מביא את מה שמופיע במדרש בבראשית רבה, שם רש"י אומר, אני מקריא את לשונו, לפי שמחסרין אותם וצדין מהן ואוכלים אותם וצריכו לברכה. היינו, הדגים מתחסלים יותר מהר מבעלי החיים, ולכן היה צריך לתת להם ברכה מיוחדת. רש"י מוסיף, ואף החיות וצריכו לברכה, אלא מפני הנחש שעתיד לקללה לקח לו ברחן שלא יהיה הוא בכלל. זה קצת מראה על ההבדל, הייתי אומר, בין היחס של האדם לעולם העופות והדגים לעומת יחסו לעולם של בעלי החיים, של החיות והבהמות. זה גם פשוט כי אנחנו חולקים איתם אותם שטחים, אנחנו צריכים לחיות יחד איתם, והדגים הם במים, אנחנו לא חיים, כולם מכירים את המדרש של פפוס ורבי עקיבא, כן? אנחנו לא חיים שם, הם לא חיים פה. אבל החיות, יש סוג של תחרות. אמנם אנחנו מתארים בתהילים קוף דלת איך הקדוש ברוך הוא סידר שאנחנו לא מתנגשים אחד בשני, כן? החלוקה בין היום והלילה. אבל בכל זאת יש נחשים, יש בעלי חיים שליליים, אז הם לא קיבלו את הברכה. אבל הרמב"ן אומר דבר אחר, שדומני שהוא מעמיק את הכיוון שנאמר קודם. כן, כותב הרמב"ן, אני מקריא את לשונו, ולא אמר בבהמות ובחיות ברכה, שמזאת הגזרה שגזר בבעלי הנפש התנועה שבמים הריבוי, נתרבו בעלי נפש התנועה שבארץ. כי בעלי נפש חיה שאינה מדברת, כולם עניין אחד בבריאתם. מה שהרמב"ן אומר, שהחיות נכללו בברכה שנאמרה ביום החמישי לדגים ולעופות. וזאת למה? מבחינה מהותית, ופה יש כמובן את הצורה שבה הראשונים, בעקבות הפילוסופיה האריסטוטלית, חלקו את הבריאה, ראו את כל בעלי החיים כבעלי מעמד שווה, מהסיבה שאין להם בחירה. ובעצם מה אומר הרמב"ן? היות, נתרגם את זה למילים שלנו, היות ומדובר במנגנון רביעה שמטרתו קיום הטבע, בהטבעת המנגנון הזה בבעלי החיים, התיאור שהמנגנון הזה מוטבע ביום החמישי תופס גם על היום השישי, כי אין משהו מהותית ששונה בין החיות לבין הדגים והעופות. מה כן הוא רומז? וכאן בעצם מתעוררת השאלה, כשאנחנו עוברים ליום השישי ואנחנו רואים שגם לבני אדם ניתנת ברכה דומה, האם גם היא רק, כמו שהתחלתי לתאר, האם היא רק תיאור של מנגנון רביעה שמטרתו קיום הטבע, או אם הוא מוצג באופן שונה? אם נקרא את הפסוקים, אז נראה שהפסוקים אומרים, פסוק כ"ח אומר כך, ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה רומסת על הארץ. אנחנו באים להשוות בין הברכה שניתנת לבעלי החיים לבין הברכה שניתנת לאדם. מצד אחד יש קווי דמיון מאוד בולטים, שניהם נפתחים בביטוי ויברך אותם אלוקים, בשניהם יש אותה המנטרה, פרו ורבו ומילאו את הארץ. בבעלי החיים היה כתוב ומילאו את המים בימים ועוף ירב בארץ, וזה ממש אותו משפט. ובכל זאת יש כאן הבדלים בולטים. הראשון שבהם הוא התוספת של המילים ויאמר להם אלוקים, מה שלא מופיע אצל בעלי החיים. וההסבר הוא כמובן פשוט,
שהם לא מבינים,
של בני אדם, באמת הקדוש ברוך הוא דיבר, הוא מדבר על אותם זכר ונקבה, הוא מדבר אלינו. עם בעלי החיים הוא מברך אותם, הוא מטביע במנגנון ביולוגי, הוא לא מדבר עליהם. לעומת זאת, אל בני אדם הוא מדבר, מה שמיד מצביע שכנראה מדובר אולי בסוג דיבור אחר, או שכן או שלא, כן? וגם התפקיד שהוא נותן לבני אדם הוא תפקיד שונה, בעוד שלבעלי החיים הוא נותן תפקיד רק לרוות, למלא את המים ולרוות בארץ, לבני אדם הקדוש ברוך הוא מצווה וכבשוע, יש להם תפקיד גם של כיבוש הטבע וגם שלטון בכל בעלי החיים שתוארו קודם, רדו ודגת הים ועוף השמיים, שאלו היצורים של היום החמישי, וכל חיה רומסת על הארץ, שזה היצורים של היום השישי. ומצד אחד יש דמיון מאוד גדול, מה שמזמין גם ביחס לבני האדם לראות בזה רק ברכה, שאני מכנה את זה הטבעת מנגנון של רביעה, של המשכיות, שהוא כאמור מקיים את הטבע. מצד שני לבני אדם זה נאמר באופן אחר, וזה גם די ברור למה זה נאמר באופן אחר, משום, עוד לפני שהגענו לשאלה האם יש פה מצווה או לא, משום שבני האדם, בניגוד לבעלי החיים, את הרביעה שלהם הם מקיימים מתוך בחירה, ולא כמנגנון טבעי כפי שהוא אצל בעלי החיים. אצל בעלי החיים יש עונות של ייחום, אצל בעלי החיים ההזדווגות היא לא נעשית על רקע של היכרות, של אהבה, של בחירה. גם הגידול של הצאצאים הוא נעשה באופן טבעי לגמרי. לעומת זאת, בני אדם הם מזדווגים בכל השנה כולה, זה לא רק עונות של ייחום, זו לא פעולה טבעית, זו פעולה של בחירה. גם גידול הילדים הוא פעולה, או הקמת המשפחה היא פעולה שנעשית באופן שונה. ולכן הפנייה לבני אדם היא נעשית באופן אחר. ובעוד שבעלי החיים מברכים אותם, זה כבר יקרה מאליו, כי המנגנון הטבעי הזה קיים אצלם. לבני אדם מדברים עליהם ואומרים להם, פור ובור מלאו את הארץ וחיבשוע, שזו אמירה מובהקת שאומרים אותה לבני אדם ושלא ניתן לומר אותה לבעלי חיים. והדבר הזה גם מאוד מאוד בולט כשאנחנו עוברים לפסוקים חפתת ולמד, שלעניות דעתי צריך לקרוא אותם כמקשה אחת, שמדברים על האוכל. כן, אם אנחנו מסתכלים מה האוכל שניתן לזכר או נקבה בבראשית א', ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם יהיה לאוכלה. אז ניתן להם לאכול מצד אחד עשב ומצד שני פרי עץ. מי שהשתתף בשיעור בשבת, ואני זורק רמז, הברכות הבסיסיות שמתוארות במשנה, עם בורא פרי עץ, בורא פרי אדמה, זה חוזר לפסוק הזה. הפסוק הזה מתאר שבני אדם אוכלים פירות אדמה ופירות עץ. פונים לפסוק הבא שמדבר על בעלי חיים, ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה. אז לבעלי החיים ניתן רק ירק עשב, שבולטים שני הבדלים בין מאכל בני אדם לבין מאכל בעלי החיים. ראשית, פירות העץ. לא ניכנס פה במסגרת הזאת לשאלה מה הסימבוליקה של זה, כאילו, למה זה מסמל אכילה אנושית. אבל כן נאמר שבבראשית א', בני אדם אוכלים פירות עץ, זה מסמל את האכילה האנושית, בעלי חיים לא אוכלים פירות עץ. ויש פה הבדל נוסף. בעלי החיים אוכלים ירק עשב, ואילו מה אוכלים בני אדם? עשב זורע זרע. ומה כמובן הזרע רומז? ליכולת לאכול ולזרוע ולגדל עוד. כלומר, כשפונים לבני אדם, למרות שהם לא נראים מאוד שונים מבעלי החיים בפרק א', הם עדיין כבר בתוך פרק א', עוד לפני שיודעים את ההמשך, עוד לפני שרואים את הציביליזציה ואת התרבות האנושית שמתפתחת במהלך ספר פרשת בראשית, מפרק ב' בעיקר, כבר פה אפשר לראות שבני אדם יש להם תבונה, בני אדם הם יכולים לזרוע, כשהם אוכלים עשבים הם דואגים שיהיו עשבים חדשים, הם יודעים להיות חקלאים, מה שבעלי החיים לגמרי לא יודעים. בעלי החיים אוכלים ישר מהטבע, אוכלים עשב וזהו, הם מולידים בטבע, בני אדם אומרים להם, ולא רק מברכים אותם, בני אדם אומרים להם חיבשוע. אז יש כאן בתוך פרק א' מצד אחד אותם לשונות לבני אדם ולבעלי חיים. מה שמזמין, אם זה אותם לשונות, מה זה מזמין? שזה כנראה דומה. כלומר, אם אומרים פרו ורבו לכלב, אז שאומרים לי פרו ורבו, אולי לא מתכוונים בהכרח למשהו מאוד שונה. מצד שני, כבר בפרק א', אפשר לראות שזה נאמר אחרת. אני חוזר, הדבר המרכזי הוא התוספת של ויומר להם. הרמב"ן רוצה לומר שויברך אותם אלוקים, מה הוא בירך אותם? לא כתוב. אבל הוא... יש פה תיאור שלם ברמב"ן, מי שרוצה לראות, הוא אומר, ברכו, בכל... זה לא אצלכם. לא, אני אומר, מי שרוצה אחרי זה ללכת הביתה, להסתכל ברמב"ן. כן, עכשיו אומר הרמב"ן, אני קורא, זו ברכה ממש. לפיכך כתוב בה, ויאמר להם אלוקים. כלומר, היות והברכה היא לא פרורבו לדעת הרמב"ן. אבל למעלה כתוב, היברך אותם אלוקים לאמור, יפרש שהברכה היא המאמר שנתן בהם כוח התולדה, לא דיבור אחד שיהיו בו מבורכים. אז אפשר לומר את זה ככה, אפשר גם לומר את זה קצת אחרת, מי שרוצה, הנציב בפירושו לפסוק, גם הוא עומד על ההבדל הזה, והוא אומר כך, הנה, ויברך ויומר, המאמר בא גם לברכה, גם בא לציווי ולעזרה, שיעסקו בפריה ורבייה כדי שיקוים בהם הברכה, ושומח יכתיב, ויומר להם אלוקים. הנציב, כן, הוא רואה בויומר ציווי, אבל האמת היא זה גם יוצא במידה מסוימת אולי מהקריאה של הרמב"ן. הוא לא מברך אותם לדעת הרמב"ן פרו ורבו, אלא מברך אותם ואומר להם, שהוא פונה אליהם, ואומר להם פרו ורבו. אז אפשר להבין ככה. מצד שני, זה לא מאוד ברור, ואני רוצה להסביר למה זה לא צריך בכלל להיות ברור, שפרו ורבו בתוך בראשית א' נראה כשקוראים את המקראות כציווי, כמצווה. אני גם לאור שיעורים שהיו פה בשנים קודמות, אולי מישהו היה זוכר, מפקפק בכלל עד כמה צריך לצוות על פרו ורבו. רוב בני אדם מתחתנים ומולידים לא כי מישהו ציווה אותם. זה הרגש אולי הטבעי, הפשוט, הראשוני ביותר שמוטבע אצל אנשים. מספיק לעבור לאורך ספר בראשית, ומה אנחנו רואים שם? אז בוא נתחיל להתקדם לספר בראשית, כן? ונראה מה קורה שם, סביב הסוגיה הזאת של ההולדה. אנחנו מתקדמים לתוך בראשית, היי, ומה אנחנו מגלים? אין שום בעיות פריון אצל אף אחד. כאילו, לא צריך שם רופא פריון.
ויולד, ויולד.
ויולד, לא סתם, ויולד, בנים ובנות. זה כמו פזמון, ויולד, בנים ובנות. חיו זה 500 שנה. ויולד, בנים ובנות, הוא חיה עוד 600 שנה. כלומר, מי שקורא בראשית, היי, זה כאילו נשמע לו, ההיסטוריה מתגלגלת בחדר לידה. זה ככה נראה, כן? ויהי כל אדם, ויולד, בנים ובנות. אחרי זה שד, ויולד, בנים ובנות. אנוש, ויולד בנים ובנות, כנען, ויולד בנים ובנות, מעל הלב, ויולד בנים ובנות, לא כתוב כמה, כן? אני רק אומר משהו על הפרקים האלה. מצד אחד, מה אומרים לנו? דעו לכם שאנחנו, העולם המשיך להתקדם ולהתרבות. מצד שני, מה גם דואגים לציין? שהתורה לא מתארת את כל מי שחי, כלומר, התורה היא לא ספר היסטוריה, התורה בוחרת את האנשים שהיא מתארת ואת האירועים, אבל היא כן יוצרת לנו שרשרת של דורות. כלומר, אנחנו לא פטריות, לא באים מהאוויר. כלומר, אדם יכול לתאר אחורה את ההתקשרות של הדורות, אבל כל מי שעובר על פרשת בראשית, פשוט שומע איך זה זורם. ויולד בנים ובנות, ויולד בנים ובנות, כולם עושים את זה וכולי. כלומר, כולם מקיימים את הברכה הזאת בעצם של פרו ובו. עד שמגיעים לאיפה? ביד, ביד נגיע אליו. יש תחנה בדרך לפני אברהם אבינו, וזה נוח. אוקיי? כשאנחנו מגיעים לנוח, אז כאן יש חזרה נוספת על כל עניין פרו ובו. זה חוזר ביציאה מהטבעה. בדפים ששלחתי זה נמצא, מי שרוצה לראות, כן? זה מתחיל בבעלי החיים. פה תראו איך פתאום האדם נפרד מבעלי החיים. באמת בולט. הרבה שונה לגמרי מבראשית א', כן? בפרק ח', מפסוק ט"ו, אז הקדוש ברוך הוא מצווה את נוח לצאת מהטבעה, והוא מצווה עליו, כל החיה אשר איתך, פסוק ז', מכל בשר, בעוף ובבהמה, וכל הרמס הרומס על הארץ, היצא איתך, ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ. כאן יש חזרה על הפרו ורבו של בעלי החיים, בשני הבדלים מאוד מאוד בולטים. הראשון שבהם, שזה כולל גם את החיות, כלומר אם התלבטנו, ראינו שבבראשית א' החיות לא הוזכרו. כאן כולם ביחד, כל מי שהיה בטבע, בעלי החיים, שזה חיה, עוף, מי שחסר פה כמובן זה מי? הדגים, כנראה המבול לא פגע בדגים, כן? מה אתה אומר? כן פגע? לא פגע, כן? אבל הפור והוא עובר, והדבר אולי הבולט ביותר הוא שאין כאן בכלל פנייה לבעלי החיים. אלא מה נאמר פה? פונים לנוח, ומה אומרים לו? זה יקרה, ושרצו בארץ, ופרו ורבו בארץ. כלומר, בעוד שבבראשית א' יש פנייה לבעלי החיים, ויברך, שאני חוזר, בבראשית א', לפי מיטב הבנתי, הכוונה שהוא מטביע בהם את יכולת ההולדה. זה הכוונה שהוא מברך אותם. כאן היכולת הזאת כבר מוטבעת בהם, אז לכן מה צריך להגיד רק? שיצאו החוצה וזה יעבוד, זה ימשיך לעבוד, כן? כאן, כשעוברים לפרק ט', שהפנייה לבני אדם, מה אנחנו מגלים? שלבני אדם פה לא מדברים באותה שפה כמו לבעלי החיים. כלומר, אם בראשית א' זאת דיברו שפה דומה, שונה, פה זה לגמרי אחר, כי פה אם לבעלי החיים לא פונים, לבני אדם פונים ישירות. בפרק ט', פסוק א', ויברך אלוהים את נוח ואת בניו, ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ. אז גם כאן אותה תבנית, ויברך ויאמר, אותה תבנית כמו בבראשית א', אבל כאן כאמור, בניגוד לבראשית א', שהפנייה שגם לבעלי החיים פה, כאן בעלי החיים ופרו ורבו, אבל כאן פונים לנוח, ומה אומרים לו? פרו ורבו ומלאו את הארץ, וכאן יש פסוקים שמתארים את מערך היחסים בין בני האדם לבין בעלי החיים, שזה המקבילה למה שיש בבראשית א', לורדו ודגת הים ובעוף השמיים. אז כאן גם זה מופיע. כל החיה, ומרחם בחיתכם היא על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים וכל אשר תרמוס האדמה ובכל דגי הים בידכם ניתנו. גם כאן עוסקים באכילה שלהם, כל ירק עשב, כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לו אוכלה כירק עשב. יש פה הפניה לבראשית א' פסוק כ"ח, כמו ששם אחרי פור ור אמרו להם מה הם יאכלו, אז גם פה אומרים להם מה הם יאכלו, כן? כל אך בשר ונפשו דמו לא תאכלו, כלומר צריך לתת מגבלות. זה מאוד מזכיר את גן עדן, כלומר נותנים יכולת לאכול משהו ואז מצווים, יש גבולות, לא אוכלים בלי צו. מהאנושות מראשיתה, זה לא עניין, זה לא המצאה של הר סיני, כן? ואח אדימכם, והיכולת להרוג בעלי חיים, הוא מיד מורר את השאלה, אז מה עם הרג של בני אדם? אז גם בזה מטפלים. ואח אדימכם נפשותיכם ודרוש, מיד כל חיי ידרשנו, מיד האדם, מיד איש אחים, ודרוש את נפש האדם, שופך דם האדם באדם, דמו ישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, ואז זה מסתיים, ואתם פרו ורבו שרצו וארץ ורבובה. וכאן יש חזרה כפולה, עוד פעם חוזרים על פרו ורבו. מה שכאמור מאוד בולט כאן, זה מצד אחד השוני בפנייה לבעלי החיים, ודבר נוסף שיש לתת עליו את הדעת כאן, זה הביטוי שרצו וארץ ורבובה. שלי זה עושה צמרמורת. הרי לשרוץ זה ביטוי שהוא על
חיות,
הוא על חיות, נכון? שרצים, כן? ולמי עוד אמרו שרצו וארץ לפני כן? נכון, אנחנו נגיע לבני ישראל עוד מעט, בסדר? אנחנו לא שכחנו אותם, בסדר? אנחנו נגיע אליהם עוד מעט. אני יודע, אבל זה ביטוי לקרוא למישהו שרץ או לשרות, זה לא... אבל אני רוצה רק לציין, שלמי עוד אמרו שרצו ושרצו בארץ? לבעלי החיים. כלומר, גם כאן יש תופעה דומה, שפונים לבני אדם במטבעות לשון שדומות למה שנאמר קודם, לבעלי החיים. זה בעצם אותו נתון כמו בבראשית. אפשר לראות דמיון בתבניות. בבעלי החיים אומרים ושרצו, לא אמרו בבראשית א' שבעלי החיים ישרצו. אבל כאן שלבעלי החיים ושרצו בארץ, אז אומרים אותו דבר גם לבני אדם. כאמור, עם ההבדל הגדול שלבני אדם זו פנייה. וכאן לדעת רש"י, בפירושו שם לפסוקים, אני קורא לכם את דבריו, רש"י אומר, ואתם פרו ורבו, לפי פשוטו, אומר רש"י, הראשונה לברכה וכאן לציווי. ככה רש"י אומר. אני רוצה להסביר את הרציונל של רש"י. רש"י כנראה לא רואה בכלל ציווי של פרו ורבו בבראשית א', נראה שבחז"ל יש דעות שכן, אבל רש"י בכלל לא רואה שם ציווי. בתוך העולם הטבעי שהתקיים, גם את נוח בראשית ת' א' רש"י לא רואה כציווי. הוא מברך אותם. אני אומר את זה בצורה הבאה. אני אסביר קצת למה צריך לחזור על פרו ורבו. זה יסוד גדול בהבנת פרשת המבול. שבת פרשת נוח, אז מותר להגיד איזה דבר תורה עליו. זה דברים שכתב חברינו הרב יהושע ברמן, שהוא חבר בקהילה שלנו, פרסם איזה מאמר לפני הרבה, איזה 25 שנה. משהו היה בראשית דרכו, ומאמר פורסם במגדים עוד לפני שהוא היה באוניברסיטה. ובמאמר שם הוא עמד על דברים שהרבה כתבו עליהם, פשוט סיכם את זה מאוד יפה, שהמבול ופרשת נוח זה לא רק שהורגים את הרשעים ועכשיו אפשר להמשיך את העולם, אלא זה החרבת העולם ובריאה מחודשת שלו. ואפשר לראות את זה מאוד פשוט מתקבולות ברורות בין מעשה בראשית לבין התיאור של המבול. נסתפק כרגע בדבר הכי בולט, המבול שמביא את המים, אז הוא מחזיר אותנו ליום. ליום השני, או לתור ובור, והגילוי של ראשי הערים, הוא מזכיר את היום השלישי, ועלי הזית מזכיר, כאילו, לאט לאט אפשר לראות מאוד מאוד יפה, כן? ואני רוצה גם להסביר את הרציונל הפשוט של הדבר הזה. לו המבול היה רק שצריך להרוג את הרשעים ולתת לנוח להמשיך לחיות, לא היה ניתן בסוף המבול לתת את ההבטחה שניתנה שיותר הקדוש ברוך הוא לא משחית את העולם. מסיבה פשוטה, אם זה אותו עולם, למה שלא יהיו אותם כללים? כלומר, אם הכללים של העולם הם שכשבני אדם משחיתים צריך להרוג אותם, אז למה שזה לא יקרה עוד פעם? אבל אם אני מבין שבעצם החריבו את העולם הקודם, חריבו אותו, ועכשיו בוראים את העולם מחדש, אז הוא נברא מחדש עם כללים שמסוגלים לסבול חטא. אם נשאל את עצמנו מה הדבר הזה שבעולם החדש שיודע לסבול חטא, התשובה היא מאוד פשוטה. מה שהתהפך בין שתי הבריאות זה הסדר של בריאת האדם. בעולם הראשון שנברא בבראשית א', האדם נברא אחרון. הוא הובא לעולם האידיאלי האלוקי שהוא טוב מאוד, וכשהאדם על כל חסרונותיו, על כל חטאיו, חטא, אז הוא לא יכול להתקיים בעולם שכזה. אבל במבול, האדם לא רק שהוא הראשון, אלא האדם הציל את שאר העולם, דהיינו האדם היה שותף לבריאת העולם. והיות ואדם היה שותף לבריאת העולם, אז הוא כאילו נתפר למידות שלו. ואני אביא תגבולת לדבר מאוד דומה, גם ביחס לתורה קרה אותו דבר. התורה, הלוחות הראשונות, והלוחות מכתב אלוקים הם, כן, תיאור חרוט על הלוחות, ירד לעולם, פגש חטא, מה קרה לו? נשבר. ואז התורה ניתנה מחדש, לוחות שניות. פסול לך שני לוחות אבנים. ממש כמו נוח שבונה תיבה. כמו משה רבנו מביא את האבנים מלמטה למעלה, ואז יש מי שרוצה לראות, יש דרוש מאוד יפה בבית הלוי, בחלק ב', מביא בשם מדרשים, שהתורה שבעל פה באה לעולם עם הלוחות השניות. למשמעות הפשוטה, מה זה תורה שבעל פה? יש שותפות של בני אדם לקדוש ברוך הוא במסירת התורה. והדבר הזה בא עם הלוחות השניות שבני אדם חצבו אותם, שבן אדם חצב אותם. וזה ההסבר, אני חוזר למבול. למה זה מתואר כהחרבת העולם והבריאה המחודשת שלו? כן, דברים שכתב אותם במפורש הרד"ק בפירושו לפרק ט' פסוק א', שם הוא כותב, אני מקריא את לשונו, אף על פי שכבר היו ברוכים בתחילת הבריאה, אתה היה להם כתחילת הבריאה, כי נתחדש העולם אחר שהיה תוהו ובוהו, שהרי נתכסתה הארץ במים, והברכה, מה שאמר להם, פרו ורבו, מורחם וחיתכם, כן, הוא אומר את זה בצורה מפורשת, ולכן יש פה חזרה על פרו ורבו, מה שכן אפשר לראות, וזה גם מהלך שלם שקשור בקריאה של הפרקים הראשונים בבראשית, שבני האדם מקבלים בפרק ט' יותר שלטון על העולם מאשר שהם קיבלו אותו בפרק א'. הם מקבלים את בעלי החיים לאכול אותם, בלי להיכנס ברשותכם לכל הסוגיה של צמחונות, רק נאמר שהיות ובני האדם הצילו את בעלי החיים, המבול עם החוכמה של נוח, בעצם באמצעות טכנולוגיה, חוכמה אנושית, נוח הציל את העולם, העמיק את הפער בין בני האדם לבין בעלי החיים. אומרים בראשית א', זה יצורים ביולוגיים, שהזכר ונקבה פה זה נוח ובניו, יש להם אישיות, יש להם שם, וזה מעמיק את הפער, ויש להם יותר שלטון על בעלי החיים. די לראות שאחרי המבול, כמו שיש גן אחרי הבריאה הראשונה, גם יש גן אחרי הבריאה השנייה. אבל מי נוטע את הגן בבריאה הראשונה? הייתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. מי נוטע את הגן בבריאה השנייה? נוח. ומה הוא מכין ממנו?
יין.
יין. זו הפעם הראשונה שיין מופיע בתנך. יין לא צומח יין מהאדמה. מישהו צריך לחשוב בחוכמתו איך מפיקים יין מהענבים. ואפשר לראות כאילו העולם יותר בשלטון בני אדם, לטוב ולרע. יש לזה גם מחירים רוחניים כבדים. אבל זה הסיפור של וגם הסיפור של הפרשייה שלנו, הפרו ורבו, כולל יש פרשנים שאומרים שיש פה תיאורים שמותאמים לתקופה של נוח. למה אני אמר לו שירצו בארץ, למשל, אותו ביטוי שהיה קצת קשה להבין אותו, כן? אז אומר הרמב"ן, אני קורא, ואמר שירצו בארץ ורבו בה, כי יכפול המצווה לחיזוק, לומר שיתעסקו בה בכל יכולתם, או שיצוון ביישוב כל הארץ. מה הוא בעצם יצווה עליהם, מתחיל להשתלט על כדור הארץ, לכבוש אותו. הנציב, מי שיקרא את פירושו לפרשה הקרובה לדור הפלגה, צריך לזכור שהנציב חי תחת שלטון טוטליטרי ברוסיה, הצריסטית. ואפשר לקרוא את זה לאורך פירושו לתורה, כשהוא עוסק בענייני שלטון, הוא סולד משלטון טוטליריסטי. והוא כותב, אני אקריא לכם את לשונו פה, הוא כותב הנציב, בפסוק זין, כן, שירצו בארץ ורבו בה, בפירוד מקומות גורם רבייה יותר מאשר היו במקום אחד, אבל יותר יש לפרש היי רבו בה, לא מלשון רבייה, שהרי אמר, ואתם פרו ורבו, כבר אמר את זה, אלא פרו ורבו מלשון גדלות, והיה הציווי לעשות מלוכה וממשלה, והקדוש ברוך הוא ציווה שירצו וארץ עורבו בה, שלא יהיה ממשלה אחת בעולם, אלא במקומות הרבה יעשו ממשלות, וזה היה אחרי דור הפלגה. צריך הרבה מדינות, ככה. צריך אלו הדברים של הנציב. בכל מקרה, אני רק מסכם שבמעבר ל... משתמשים בזה הרבה פה. השם. שבמעבר לבראשית ט' אנחנו רואים היפרדות בין בני אדם לבין בעלי החיים. בעלי החיים הופרו ושרצו ובני אדם פרובו. וכאן רש"י סבור שכאמור השני, אם כך הוא ציווי, הראשון הוא ברכה והשני הוא ציווי. כאן רש"י שומע צליל אחר, מנגנון אחר. כן, בבקשה.
אם אנחנו מדברים על עכשיו, אני אתן לדבר אחר. נוח יוצא מהטבע. רגע, רגע, מה זה
מצוין. אתה מעלה כאן נקודה מאוד מאוד טובה שחשבתי לגעת בה בהמשך, אבל אני שמח על אותה עכשיו כי העלית אותה, כן? אני קודם העליתי את השאלה ואמרתי לכם, אוטוטוט נגיע, כן? אז נשחיל גם את ההערה שלך בתוך זה. אין לך צריך לצוות על האנשים להוליד ילדים. אני מכיר אומנם מעט אנשים שהחליטו לא להוליד ילדים, מכיר, אבל הם ממש בודדים. רוב, כן, אתה מכיר הרבה כאלה, אתה פסיכולוג, אתה מכיר את כל הפסיכים.
חוץ מהמוסלמים, כן? אני
נוסע
בכל בירה באירופה, בכל
אוטובוס
אין ילדים, אין. מרכז
הירד. אוקיי, אז בוא נקרא בספר בראשית, האם בספר בראשית יש מישהו שמעלה על דעתו שהוא לא יוליד ילדים? האם יש מישהו כזה שמעלה על דעתו? אז כאן?
סיפור לפי רעשי על המצילה.
נכון, אז כאן דוקטור רגב העלה שיקול שהוא יופיע האמת בספרות חז"ל מאוד חזק אחרי חורבן בית שני, וזה כתגובה לחורבן אנשים אומרים לעצמם שמה אני צריך את כל הסיפור הזה, נכון? השואה, יש גם תגובות הפוכות, יש גם תגובות הפוכות, אם נחרב אז צריך מהר להקים. אבל אתה צודק, אבל לא, בתוך, לא בתוך המדרשים, בתוך הפסוקים של ספר בראשית, שאני ממשיך לקרוא, אני יכול רק לראות דבר מאוד פשוט, שהעולם מתרבה, קשה לתאר. כלומר, יוצאים מהטבע, פרק י' מלא בתולדות בני נוח, ויוולדו להם בנים אחר המבול.
המלאכים שוב.
זה מתפשט בכל הארצות, כן? ועוד פעם חזרנו לשיר עם הפזמון, 10 דורות, ויולד בנים ובנות, ויולד בנים ובנות, ויולד בנים ובנות, ויולד בנים ובנות, נכון? אנחנו קבלים מבט חדש או נוסף על נושא הילודה כשבאים לאבות. כי כמו שנאמר קודם, שלושת האבות חווים עקרות. הם הראשונים בספר בראשית שחווים עקרות. הם צריכים להתמודד איתו, ואפשר גם לראות כל מיני סוגי תגובות שונות שיש להם, לעקרות שלהם. זה מתחיל באברהם ושרי, ורואים עד כמה הדבר הזה קשה לשרי, ומה היא מנסה? משהו שהיום היינו קוראים לו פונדקאות, אגר, פונדקאות, זה סוג של פתרון או אימוץ. יש ילד, אבל לא מהרחם שלה, אבל יש ילד. אנחנו רואים שיצחק ורבקה מתמודדים עם עקרות. שם מה הם עושים, מה המענה שלהם?
תפילה.
תפילה, נכון. תפילה. אני גם אוסיף שהם שווים לגמרי. שניהם באותה צרה. כלומר, ברגע שנולד ישמעאל, אברהם ושרה, הם כבר כביכול לא שווים. זה לא כך פשוט, כן?
אבל
הם מתפללים, ואצל יעקב ורחל, די להזכיר שמה?
שם ממש אין שוויון.
עם עין מתה אנוכי, ומה שיעקב עונה לה עונה לה, כן? אנחנו מגלים אצלם פתאום בעיית הקרות. אנחנו גם רואים אצל לאה, דרך אגב, מה אנחנו רואים, מה הילדים עושים, מה אתה אייב אני אישי? כלומר, ברור ללאה שהילדים הם מוסיפים דבק בזוגיות, אישה מספקת את הסחורה, סליחה על הביטוי, אבל בלשון שלה זה ככה נראה, וצריך לרצות אותה ולאהוב אותה. שמה שגם מעניין הוא שהאבות מקבלים ברכות פריון גם כן. כלומר, זה מתחיל באברהם, הבאתי חלק מהבדף, כן? אבל זה מתחיל באברהם אבינו בפרק, בהשכה לגוי גדול, אבל בעיקר בפרק י"ז, שם אברהם אבינו מקבל ממש ברכות של פרו ורבו. הוא נאמר לאברהם אבינו, אני קורא את הברכה שהוא קיבל, מצד אחד ואתנה בריתי ביני וביניך והרבה אותך במאוד מאוד, ובהמשך והפריתי אותך במאוד מאוד, זה פרו ורבו, והרביתי והפריתי. הכתורה, נכון, אבל הברכות של הפריון לאבות ממשיכים, את זה שכחתי להביא, אבל גם אצל יצחק, והרביתי את זרחה ככוכבי השמיים, זה הרבו. יעקב יש לו ממש פרי הרבה שהקדוש ברוך הוא פונה אליו, הקדוש ברוך הוא פונה אליו, כן, ומה הוא אומר לו בפרק למדי, פרי ורבה גוי וקהל גויים ממקה. כלומר, אנחנו כאן מגלים מצד אחד הקרות, מצד שני ברכות. זה ברור בכל המקומות שזה מופיע באבות שזה לא ציווי, זה ברור שזה לא ציווי, ברור שזה ברכה, הדבר הזה פשוט וברור.
זה מצד השנה את הלידה מכל העולם, הלידה של יהודים של אבות שזה לא בדרך
מצוין. אני אמר לזה בצורה הבאה, למה הקרות מופיעה אצל האבות, למה הם צריכים להתמודד עם הקושי הזה? אז הרב מרקוס רומז כאן, או לא יותר מרומז, אומר שאולי הם משנים את צורת הקיום ואת המשמעות של הולדה ושל המשכיות. דהיינו, כל עוד שזה מתואר כיולד בנים ובנות, יולד בנים ובנות, זה באמת הצד הביולוגי של פרק א', כן, לא צריך הרבה בשביל הריון, צריך איש ואישה, זה הכל, כן? אבל ברגע שאברהם ושרה מייסדים משפחה עם ערכים, זוגיות שמושתתת על שותפות הערכים, והם רוצים להעביר את זה הלאה לדור הבא, הדור הבא לא מובן מאליו. והיות והוא לא מובן מאליו, כי הוא צריך להיאבק עליו, הוא לא יבוא מעצמו, זה לא ביולד בנים ובנות. אני אוסיף עוד דבר, שאברהם ושרה הם הראשונים שמתואר הספד. כלומר, כשמישהו מת, אז לא מתואר כתופעה ביולוגית, אלא צריך להיפרד ממנו, לפקוט עליו, לתאר אותו. אני חושב שמסתבר שיש קשר בין הדברים. ילדים זה לא רק משהו ביולוגי, צריך לגדל אותם, צריך לחנך אותם, ובבתים של האבות זה לא היה דבר שבא מובן מאליו. מה שכן, ופה אני רוצה לסיים את המסע הזה פה בפסוקים, זה ברור שאצל האבות זה ברכות ולא ציוויים. וכשאנחנו באים לתחילת ספר שמות, הפסוק שאתה הזכרת, אנחנו פשוט רואים שספר שמות מתאר שכל ברכות הפריון של ספר בראשית התקיימו בבני ישראל במצרים. כלומר, הפסוק, ובני ישראל פרו וישרצו, זה חוזר לברכות הפריון לנוח, וירבו, זה חוזר לרבו, ויעצמו במאוד מאוד, זה חוזר לברכת הפריון לאברהם אבינו, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, וגם לאברהם אבינו נאמר, והרביתי אותך במאוד מאוד. אז יש כאן שימוש בפסוק הזה בכל ברכות הפריון של ספר בראשית, שכולם התקיימו. אני חושב שזה מחזק עוד יותר את הנתון הפשוט, והוא שזה ברכות בעצם. זה ברכות שניתנו, והברכות האלה התקיימו. אני הרבה מאוד הדגשתי בשיעורים על אבלות, מי שהיה שמע את הדברים, פה בכל מיני שיעורים. בדרך כלל התורה לא מצווה על דברים שאנשים עושים אותם מכוח האנושיות שלהם. התורה לא מצווה להתאבל. שום מקום התורה לא מצווה להתאבל. מה התורה מתארת? אנשים שמתאבלים. התורה לא מצווה להתפלל בשום מקום. כי אנשים בתנך מתפללים באופן אינטואיטיבי. גם היום דרך אגב. רק תן להם איזה אנשים צרה טובה, הם מתפללו. בדוק. בדוק. דברים שאנשים עושים באופן אינטואיטיבי, התורה לא מצווה עליהם. וגם התורה לא צריכה לצוות על בני אדם לאהוב. התורה לא צריכה לצוות על בני אדם להוליד ילדים. אנשים עושים את זה כי אנשים עושים את זה. ואם מצווים על משהו, זה בדרך כלל מרמז שזה משהו שצריך לבחור בו, משהו שצריך לחשוב לפני שעושים אותו. כמעט אין לי ספק, אם אני מתייחס להערה שלך, שהתפיסה של חז"ל שפרו ורבו זו מצווה, היא מצד אחד לא עולה באופן ישיר בהכרח מקרא את הפסוקים. לא חייבים לקרוא כך את הפסוקים. מצד שני, כמעט ברור לי שבתקופה שחזל חיים, צריך להגיד שזו מצווה פרובו, שכן יש לא מעט אנשים שכנראה חושבים שעדיף לא לפרוט ולרוות. שאני לא יכול לעשות לכם פה את כל מסגרת הזמנים המדויקת ומי יתווכח עם מי, אבל אני אזכיר רק שני הקשרים שברור לי שחזל התמודדו איתם. כן, אחד מה שהוזכר פה קודם, נושא החורבן, יש לנו תוספתא מאוד ידועה בסוטה, היא מובאת בסוף בבא בתרא, פרק שלישי בבא בתרא ודף סמך, שאחרי חורבן הבית היו הרבה פרושים שאמרו, אנחנו לא נוליד ילדים, בשביל מה? כשהרומאים ירגו אותם? ויש מלא מדרשים שהכניסו את הטענה הזו לדמויות מקראיות. אם זה אמרם במצרים, מה אני הוליד ילדים כדי שפרו יזרוק את הבן שלי ליאור, ואיך מרים משכנעת אותו. ואפשר למצוא לזה ביטוי עמוק בכל ספרות חז"ל. כמעט ברור לי שכשמצווים אומרים, פרו ורבו זו מצווה, בוא נקרא את הפסוק שזו מצווה, משוחחים באמת עם אנשים שחושבים לא להוליד ילדים. וכמעט ברור שההקשר השני הוא תפיסות אסקטיות, תפיסות של פרישות, שקיימות בכל מיני כיתות באותו זמן. לא הספקתי לקראת השיעור היום לבדוק מה קרה בדיוק בקומרן. אני יודע שיש דיון סביב זה. שם איזה פלונטר גדול, כמו, יוסף מתתיהו מתאר את כת קומרן כמתנזרת מנשים, והם כמו נזירים נוצרים, לא מקיימים יחסי מין. אז גם אולם צריך להגיד, הבעיה היא שבקומרן יש מלא מצוות של נישואין, אז זה לא מתאים. אני יודע שכתבו על זה, רק לא הספקתי, בסדר? אבל אני אבדוק את זה, אבל ברור לי שאלו הקשרים שצריך לבדוק אותם. כלומר, כשבאים חז"ל ואומרים שזה מצווה לפרוט ולרוות, הם מדברים מול חברה שכמו שאמרת קודם, יעקב, לא, זה לא מובן מאליו לכולם, והם צריכים להתווכח איתם, או הם צריכים לצוות עלינו לפרוט ולרוות, למרות שזה אולי דבר שבזמנים אחרים לא היה צריך בכלל לצוות על זה. כן, בבקשה.
בית שמן ובית הלל במשנה זה בוודאי לפני החורבן.
אתה צודק. אז זה לא החורבן, אתה צודק. למרות שהם מאה ראשונה לספירה, זה לא...
אני גם... מה זה מצוות
הזה? מה זה?
אני גם שאלתי את עצמי בהקשר של מצוות עונה. שזה בעצם מצוות פורו, כן? מה העניין פה? למה יש לצוות לזה? איש מצווה יותר מהאישה שזה בכלל מוזר.
אנחנו ננסה להבין את זה, כן?
אז
נכתב על זה
הרבה, רק
שתדע.
אבל
בעצם
חורבן זה אירוע אומנם משמעותי, אבל
נכון, בוא נאמר ככה, זה ודאי לא מתחיל בחורבן, אבל תזכור, בית שם הבאתי עם רק התחלת הסיפור, כלומר זה מתגלגל. האם תפיסות כאלה התפתחו, התגלגלו, כלומר אני לא יודע. אני אומר, זה כיווני חשיבה, אני לא אומר שבדקתי את זה, אבל זה כמעט פשוט לי שבפסוקים עצמם פרו ורבו כאמור אלו ברכות, זה מתואר כברכות ואין הכרח בכלל לקרוא את זה אחרת גם מבחינה מהותית. אני לא מבין, אני לא חושב שצריך לצוות על דבר שכזה, אבל כמו שאני אמר, מצווים על זה כי זה כנראה לא מובן מאליו לכולם. באירופה למה הם לא אוהבים ילדים, יעקב? זה מפריע לקריירה? טוב לב בלי זה.
מה
עם
ערב ועונה?
מה?
הסיפור של ערב ועונה.
אז מה השאלה?
לא, אני אומרת, זה דוגמה שיש שם רוצה להביא.
נכון, את צודקת. ומה הקדוש ברוך הוא עשה, לא? אז הנה, מצאנו בתורה כבר מישהו ש... אבל מאיזה סיבה? שזה לא יהיה שלו, כן? אבל את צודקת, אני חוזר לדברים שנאמרו קודם. בני האדם, ההזדבקות שלהם היא מודעת, היא רצונית, היא נעשית מבחירה. אז אפשר לבחור שלא. זה נכון, אפשר לבחור שלא. כן, בבקשה.
אבל גם בעצם
מצווה. אתה יודע מי מתאר את זה ככה? תהילים קוף ד' מתאר את המוות כסוג של חילוף חומרים של הטבע. תחדש פני אדמה. כלומר, לו לא היה מוות, אז לא היה משמעות לחיים. ולו לא היה חילוף של הדורות, אז החיים של הדורות המוכרים, לא, הם היו, משה רבינו היה פה עומד, ורבי עקיבא עומד פה, מי אנחנו, כן? אז אף אחד איתנו לא רוצה להרוג אותם בשביל זה, אבל הקב"ה, החוכמה שלו, ככה היא בחרה. כמו שאף אחד לא רוצה למות, זה לא סותר, כן? לא סותר, כן? כן, הרב מרקוס.
סליחה, הגמר ברבש מדברת על אחרי החורבן, לא רצו ללדת, לא רצו לעזוב, ואמרו, מה נעשה? אבל רק משהו לא בא החשבון באמריקה. אז 70% נשואי תרובת. הלידה 2.2, זה לא ממשיך את הדור, ויש להם את הכל, לא רוצים וכלב. ועכשיו מה שחרי רק יצא שבעוד 60-70 שנה יהיו רק שרי אורתודוקס, שרי תורה ומצוות, שיתר עוללו שאין להם לידה.
בסדר, בואו ברשותכם, אחרי הקדמות האלה בפסוקים, נסתכל קצת איך פה הוא מוצג לנו בתנאים. וזו משנה ביבמות, זה בעמוד השני, מי שרוצה לראות. שם המשנה מביאה שלושה דיונים על פרובו, כמו שציין קודם מתן, זה חוזר ימי בית שמאי בית הלל, כמו ימי בית שני. דבר ראשון, קובעת המשנה, לא יבטל אדם מפריה ורבייה, אלא אם כן יש לו בנים. וכאן אני אסביר קצת את הדילמה שיש כאן. אם אני קורא את הפסוק כמצווה, והתורה אומרת פרובו, אז כמה? בלי סוף. כמו אנחנו, האמת חיים בדור כזה, כאילו, אני לא יודע, ילודה, עשרה, אתם מכיר, אתם יודעים מה הולך פה בבית שמש, נכון? מי יש מול הילדים? מה אני מתלונן? אני לא מתלונן, אבל מה אני מדבר? יש משפחות גדולות, כן? כמה? כאילו, כמה ילדים אדם צריך להוליד, כן? אז דבר ראשון, המשנה שמה גבול, היא מגבילה. ומה היא אומרת? שאדם יכול לבטל מפריה ורבייה, אם כבר יש לו בנים. מה היא לא מגדירה?
כמה?
מה הכוונה? יש לו בנים. וכאן יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל. מי שרוצה יכול לקרוא את זה שזה פרשנות של המשפט הקודם, שאולי הוא קודם להם, להם איזו הלכה קדומה, שהם חולקים איך לפרש אותו. לא חייבים לקרוא כך את המשנה, אבל אפשר. בית שמאי אומרים שני זכרים, ובית הלל אומרים זכר ונקבה, שנאמר זכר ונקבה אברהם. שכאן המעניין הוא איזה שיטה יותר מובנת, ואני אתחיל מזה. בית הלל, למה? מה ההיגיון של זכר ונקבה? כן, זכר ונקבה, הם פשוט צריכים לפחות לשכפל את עצמם. מה אמרת קודם הרב מרקוס או יעקב על מה קורה בארצות הברית? לפחות שנשכפל את עצמנו, כמו זכר ונקבה. מה מעמידים? זכר ונקבה. גם המעניין הוא שמי מביא נימוק בית הלל, ולא בית שמאי, אבל מאיזה פסוק? זה מבראשית ה', בכלל לא מהפסוק של פרו ורבו. כלומר, הם בכלל לא מדברים בשפת הפסוקים של פרו ורבו, לפחות לפי המשנה, אלא הפסוק הזה הוא מובא מהשיר של ויולד בנים ובנות. שם כתוב, זה ספר תולדות אדם, ביומרו אלוהים, אדם בדמות אלוהים עשה אותו, זכר ונקבה בעם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום יברם. וזה נראה די קשות שהביאו את הפסוק הזה, לא כי זה פרטים מפסוק מצווה, אלא כי הוא מתאר פשוט את האנושיות, את האדם הפשוט. ויקרא שמם אדם, זכר ונקבה אברהם. לא העמד את האדם עד שלא העמד את זכר ונקבה. אבל זה ברור שזה יחידת שכפול. צריך לפחות שהעולם אחרינו יהיה אותו מספר אנשים כמו שהיה איתנו, כן? מי שיותר דורש הסבר כמובן זה... שזה בית שמאי, נכון? למה שני זכרים?
כתוב בנים,
אז אתה אומר, אם זו המשנה הקדומה, הם פשוט מפרשים את המילים, כן? אתם מבינים שאם מולידים שני זכרים, מישהו אחר צריך להוליד שתי נקבות, נכון? כי זה אתם מבינים, ודווקא בית שמאי מרבים את האוכלוסייה. כלומר, באופן פרדוקסלי, שניהם אומרים שניים, אבל בית שמאי משיטתם יצא... כלומר, אם נולדו לך בנות ובנות, אתה צריך עוד ועוד ועוד עד שיהיו לך... כלומר, בעצם בשיטת בית הלל, בן ובת גמרת, לעומת זה שיטת בית שמאי, אז תצטרך עד שלא תוליד שני בנים, כל הלידות. אז בית שמאי בעצם דורשים יותר ילדים. באופן פרדוקסלי, כן? למרות שזה יכול להיות תיאורטית, שני בנים, וזהו, נכון? אנחנו עוד נעמוד על זה. כלומר, המשנה לא מפרטת. היא לא מסבירה, בקורות התנאים האחרים יש ניסיונות הסבר בשיטת בית שמאי. עכשיו יש פה שאלה נוספת, שגם שהמשנה מעלה, והוא באופן ברור קשור באברהם אבינו, כלומר, אפשר לראות איך המשנה הזאת מדברת מספר בראשית, לא רק אנחנו. וזה נושא העקות. נושא האישה ושעה עם העשר שנים ולא ילדה. מה עושים? מה עושים במצב של עקות? אז מה האדם היה יכול להגיד? אני ניסיתי ולא הצלחתי. ופה נוגעים בנקודה מאוד משמעותית על פרו ובו. יופי שמצווים על פרו ובו. כולכם מבינים שזה לא דומה לשום מצווה אחרת. אמרו לי ליטול לולב, הצלחתי ליטול לולב. אמרו לי לכל מצה, הצלחתי לכל מצה. בפרו ובו זה לא בידיים שלנו. כלומר, אפשר להתאמץ, אפשר לנסות, אבל זה לא בידיים שלנו. אבן עזרא אומר, למה לא כתוב תפרו ותרבו? למה הורידו תף הציווי? כי זה לא בידיים שלך. כך אומר אבן עזרא. אתה מנסה. אבל גם ממש הד של ספר בראשית, של העקרות, של אברהם אבין. אבל פה רואים גם את הקושי שלהם ברפואה באותו זמן, לזהות את מקור העקרות. במדרש, בסדר, אני מדבר בפסוקים. אתה רופא ילדים, אבל האם רופא אנשים אז ידעו לזהות?
זה ממש,
נכון. ועדיין, אז תראו, נסע אישה ושעה עם העשר שנים ולא ילדה, מה זה אינו רשאי להיבטל? היינו חושבים שהוא יגיד, אני לא יכול. אז אתה לא יכול להסיק את המסקנה הזאת, ולכן לפי פשוטה של משנה, לא כתוב שאתה חייב לגרש, רק שתדעו. ומה כן כתוב? גרשה. האם אנחנו נחליט שהיא הכרה, ועד יהיה אסור להתחתן איתה, כי הבעל השני צריך להתחתן עם אישה שהיא יכולה ללדת? לא. אי אפשר להסיק על סמך העשר שנים האלה שהיא הכרה, ולכן מותרת להינשא לאחר. ורשאי השני לשהות עמה עשר שנים, גם הוא יכול לקבל עשר שנים, ואם היא פילה, מונה משעה שהיא פילה. למי הפילה, אתה מאפס את המונה, אבל כאן לפחות המשנה לא מתארת באופן מלא, אבל היא מעלה את שאלת מצד אחד העקרות, הקביעה מי עקר ומי עקרה, וגם שאדם לא רשאי להיבטל. ואז מגיע הדיון השלישי במשנה, מה שקודם מתן הזכיר, האיש מצווה על פריה ורבייה, אבל לא האישה. ויוחנן בן ברוקה אומר, על שניהם הוא אומר, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם פרו ובו. שפה על פנה מאוד, איזה דעה יותר פשוטה. אה? לכאורה, כן, כולם פה מסכימים?
שם זה ברכה, זה לא ציווי.
נכון, אז אומר יעקב, עוד נגיע לזה בסגנת הגמרא, נלמד את כל הדיונים לעומק, אבל אומר יעקב, רבי יוחנן בן ברוקה לומד את גדרי פריה ורבייה מבראשית א', וכבר קודם ראינו שבית שמאי לא לומדים מבראשית א', לומדים ממקומות אחרים. זה שבבראשית א' פונים לשניהם, אני חוזר לפתיח של הדברים, ברור שהמנגנון הברכה, מנגנון ההולדה, צריך להטביע בשניהם, זה ברור. אז לכן הוא מברך אותם, האם זה אומר שהם מצווים? וכאן למשל אומר, אומר המשך חוכמה, שאם כמו רש"י הולכים לבראשית ת', בבראשית ת' למי נאמר פרו ובו? לנוח ובנה, ואין כאן נשים. וזה אולי אומר המקור של שיטת תנא קמא. עדיין מה צריך לעשות כמובן? להסביר את זה. אז אנחנו עוד ניגע בזה, אבל אם אני נוגע בנושאים שהמשנה עוסקת בהם, אז נסכם. נושא ראשון שהמשנה עוסקת זה מתי אדם יכול להפסיק, כלומר מתי אדם הוליד מספיק ילדים שהוא קיים את המצווה. שנית, התמודדות עם עקרות וההקשר של מצוות פריה ורבייה. ושלישית, האם האישה מצווה או האיש. כשאנחנו עוברים לתוספתא, שם ביבמות על אתר, אנחנו יכולים לקבל מבט יותר רחב וגם יותר ממוקד על פריה ורבייה. אומרת התוספתא כך, בשורה 52, לא יבטל אדם מפריה ורבייה אלא אם כן יש לו בנים. בני בנים הרי הם כבנים. מה המשפט הזה עושה כאן בהקשר הזה?
אם יש לו רק בנות, אז הנכדים בעצם ממלאים את הפונקציה.
יכול להיות, אבל אפשר אולי גם לומר דבר אחר. מה בעצם מנסים לומר לנו? המצווה הוא שיהיה לך המשכיות. מה בעצם נרמז פה? מה קורה אם אתה ילדת הבן והבן מת, אבל נשארו הנכדים? מספיק. במילים אחרות, מהתוספתא מתחיל לעלות מבט, מיד נראה את זה, שזה מאוד מאוד בולט, שהמטרה היא בעצם שהאדם יעמיד לעצמו המשכיות. ולכן מצד אחד התוספתא אומרת, אם יש לך בני בנים די בכך, וכן מה היית אומר במשפט הבא, מת אחד מהם, או מת אחד מהבנים, או שנעשה אחד מהם סריס, והוא לא יכול להוליד, אין רשאי לבטל. כלומר, אם אדם הוליד בן, והבן לא יכול להוליד, הוא לא יכול למנות את הבן הזה למצוות פריה וריביה. מה שמתחזק הרושם בתוספתא, אני חוזר להערה הקודמת. כאילו, איך אפשר לצוות על פורבו? נכון שזוג יכול לקיים יחסי אישות, אבל זה לא בידיים שלהם. בעצם, בשונה ממצוות אחרות, המצווה אולי היא לא בפעולה, אלא המצווה היא ביצירת ההמשכיות, בתוצאה. ולכן, בני בנים הרי הם כבנים, ואם אחד מהבנים לא יכול להוליד, הוא לא הולד את הבן והוא מת, אז אתה צריך עכשיו לנסות ולהוליד עוד בן. תזכרו שהייתה תמותה מאוד גדולה של תינוקות באותה עת, וזה בהחלט נושא שוודאי מצאו נכון לדבר עליו. כן, ממשיכה התוספתא ואומרת, האיש אין רשאי לשב ולא אישה, ואישה, כאן יש שתי גרסאות בתוספתא. טוב, כתב יד וינה כתוב ואישה אינה רשאה לשב ולא, שלא באיש, לעומת זאת בכתב יד הרפורט אינה חסר, וזה הבדל מאוד גדול בקריאה של ההלכה הזאת. במידה ואנחנו גורסים שגם האישה אינה רשאה, יכול להיות שזה בשיטת רבי יוחנן מברוקה שגם נשים חייבות בפריה ורביה. בהחלט ניתן גם לומר, אין לנו זמן עכשיו להאריך בזה, אז בפעם הבאה קצת יותר, שאולי יש פה תפיסה שצריך להתחתן בלי קשר להולדת ילדים, אולי המשפט הזה מנותק מפריה ורביה. וככה ודאי קרא את זה הרמב״ם, שפסק בהלכות אישות, הרמב״ם פסק, אני אקריא לכם את זה, הרמב״ם פסק, יכול תשאו פרק תדב, לא תשב אישה ולא איש, והוא הוסיף שלא תחשד. בזמנם אישה שגרה לבד, זה היה מעלה חשדות. מי שמכיר קצת תרבויות אחרות גם יודע שבעיקר נשים שפעם היו נשואות, זה היה מעורר תמיד אסוציאציות של חשדות ותרבויות באיטליה, ביוון, בכל מיני תרבויות. אבל לדעת הרמב"ם זה לא קשור בכלל לצד פריה וריביה, המשפט הזה בתוספתא. ואז ממשיכה התוספתא ואומרת, האיש אין רשאי לשתות עיקרין שלא יוליד. כאן מדובר על איסור סירוס. איך איסור סירוס פתאום נכנס לתוך החטיבה הזאת? כי לפי תפיסת התוספתא, מה העיקר מצוות פריה וריביה? להוליד לך עם שצאצאים. והיות וכך, אסור גם שהאיש יסרס את עצמו בגלל שהוא חייב להוליד ילדים. וגם כאן יש שתי גרסאות על האישה.
אז הקריאה של הרמב"ם יותר קשה לפי הסדר של התוספתא.
סליחה?
לפי זה, הסדר של התוספתא, אני יותר קשה לפי הרמב"ם, שהשורה לפני כן זה לא קשור לילודה.
שורה לפני כן לא קשור לילודה, אבל עכשיו נתחיל לדבר על ילודה. זה תלוי בשאלה פשוטה, בואו רק תתן לי עוד חצי משפט ותבין. גם פה יש את שתי הגרסאות, והאישה אין רשאה לשתות עיקרין שלא תלד, ובכתב יד הרפורט זה חסר. עכשיו כאן אני יכול לספר לאורך גם ההלכה הבאה, תראה, האיש אין רשאי גיסה, הכרה או זקנה, אילונית קטנה ושאין ראה לילד. איש חייב להתחתן עם אישה שהיא, מחשורים ביידיש, בסבונים, כדי שהוא יוכל לקיים פריה וריביה, ומה עם האישה? אז גם כאן אותם שתי גרסאות, ושאין ראויה לילד, והאישה או אינה רשאה, או אינה חסר, אז היא רשאה להינשא אפילו לסריס. אז יש כאן חילופי גרסאות עקביים, כתב יד ארפורט לאורך כל הדרך מבדיל בין אנשים ונשים, והוא בשיטת חכמים שאישה לא מצווה פריה ורביה, ולכן היא שונה מהאיש, וכל אחד יכולה א' לא להתחתן אם היא רוצה, אם היא לא רוצה, ב' היא יכולה לסרס את עצמה, יכולה להתחתן עם גבר שלא יכול להוליד. לעומת זאת, לפי כתב יד וינה, לאורך כל הדרך משווים נשים לגברים. מסתבר שכתב יד וינה הוא חס בתפיסת רבי יוחנן בן נורי. רב שאול ליברמן רוצה להציע שלא חייבים שבכולם יהיה אותו דבר, בעיקר ברמב״ם הוא רוצה לדעת. רמב״ם מצד אחד כותב, פוסק בלכות אישות, שאישה אינה רשאה לשב ולא איש. מצד שני, בלכות איסורי ביה הוא מתיר לאישה לשתות כוס של עקרים. ורבשה ליברמן מציע שאולי, דייב, אתה שומע, שאולי בשורה 55 הרמב״ם גרס אינה רשע, ובשאר הוא גרס שכן רשע, שכן הוא הפריד בין הנושא האם מותר, האם מותר לה להיות בלי איש, לבין השאלה של הולדת הילדים. כן. סליחה? נכון, נכון. אז יכול להיות שהוא מציע לדעתו זו הייתה הגרסה המקורית, שבעצם לא חייבים לחבר את הכל ביחד. היה פה מאמר מוסגר שבא ואמר שלגבי נושא הנישואים מפריט הנישואים מהילדים, לעומת זאת שאר כתבי היד זה עקבי, זה או הכל אינה או הכל רשעה. ובכל אופן מאוד בולט בתוספתא שמצוות תרייה ורבייה לא מסתכלים על מעשי המצווה, נאמר בשפה הבאה, אלא שהדין הוא שאדם יעמיד לעצמו המשכיות. וזה ממשיך רבי יהודה. רבי יהודה אומר, המסרס את הזכרים חייב ואת הנקבות פטור. כאן אני רק העיר שדברי רבי יהודה נופלים לכאורה יותר על השורה 56. ובאמת בשני כתבי יד של התוספתא הסדר המשפטים הפוך, ודברי רבי יהודה הם מיד אחרי האיסור לשתות כוס של עיקרים, מה שמחבר הרבה יותר טוב את המשפטים. ואז התוספתא עוברת למחלוקת בית שמאי בית הלל. רב נתן אומר, בית שמאי אומר שני בנים, פה נותנים הסבר. כבניו של משה שנאמר, ובני משה גרשום ואלעזר. בואו נתן לכם משימה לשיעורי בית, לחשוב איך לומדים מבניו של משה שצריך להוליד שני... כי אז הוא פרש. כי אז הוא פרש. האם אפשר יותר טוב מזה? כלומר, דוקטור רגב אומר, משה פרש מהאישה, ויש לנו דודו, שני בנים, כנראה, אם הוא היה לו בצוות פרייה ורבייה, הוא לא היה פורש, נכון? אז הנה, מספיק שני בנים, נכון? האם אפשר להגיד משהו יותר מהותי מזה? תחשבו על זה לפעם הבאה. כן, בית הלל אומרים, זכר ונקבה, שנאמר זכר ונקבה אברהם, רבי יונתן או רבי נתן, בחלק מכתבי היד, אומר, בית שמאי אומרים, זכר ונקבה, ובית הלל אומרים, זכר ונקבה. שימו לב, יש פה עוד תפיסה אחרת, מסורת אחרת של מחלוקת בית שמאי ובית הלל. לכל, שימו לב שלדעה הזאת, מה שבית הלל אמרו בדעה אחרת, בית שמאי אומרים כאן, ובית הלל יורדים תמיד, אבל זה מחזק את מה שנאמר קודם, שבית שמאי דורשים כנראה יותר ריבוי. כלומר, אני אומר את זה בצורה פשוטה. בית הלל אמרו שכפול, אבל בתורה כתוב פה, עורבו. עורבו יכול להיות מה? יותר. השני בנים מוליך גם לזה שיש פוטנציאל לרבו, ליותר, כן? בסטטיסטיקה זה חייב להיות. אני כבר אגלה לכם שבבבלי יש דעה שבית שמאי דורשים שני בנים ושתי בנות. וזה ודאי התפיסה הפשוטה היא שהם קיבלו מצד אחד את רעיון השכפול, מצד שני, מה הם אמרו לעצמם? רבו, צריך שיהיה יותר, לא רק לשכפל, צריך לרבות. בכל מקרה, זו מחלוקת כאן לגבי מה בדיוק יסוד מחלוקת בית שמאי, כלומר גדרי מחלוקת בית שמאי ובית הלל. אין לנו פה זמן עכשיו לגמור את כל התוספתא, אז רק נעיר על הדיונים, על הנושאים שהתוספתא דנה. הם בהלכה ה', התוספתא, בהלכה ה' וו', התוספתא נכנסת לעומק, לעובי הקורה, לנושא של העקרות, הנשא אישה ושי מהעשר שנים. אני רוצה רק לסיים היום במבט להלכה זין, שזה ודאי מעלה בתוספת האסוציאציות של מה שנאמר קודם, שיש פה הלכה פולמוסית, דיינו ההלכה עומדת מול אנשים שמחליטים לא להוליד ילדים. אז רבי עקיבא אומר, כל השופך דמים הרי זה מבטל את דמות, שנאמר שופך דם האדם באדם דמו ישפך. רבי אלעזר בן עזריה אומר, כל שאינו עוסק בפריה ורבייה, הרי זה שופך דמים ומבטל את הדמות, שנאמר, כי בצלם אלוקים עשה את האדם וכתיב ואתם פרו ורבו. בן עזאי אומר, כל שאינו עוסק בפריה ורבייה, הרי זה שופך דמים ומבטל את הדמות, שנאמר, כי בצלם אלוקים עשה את האדם וכתיב ואתם פרו ורבו. אמר לו רבי אלעזר בן עזריה, בן עזאי, נעים דבריו כשהם יוצאים, עושיהן, יש נאה דורש ואין נאה מקיים, נאה מקיים ואין נאה דורש, בן עזאי, נאה דורש ואין נאה מקיים. אמר לו, מה אעשה חשקה נפשי בתורה, יתקיים עולם ובאחרים. וכאן רק שני דברים, אנחנו פשוט צריכים, זה עוד דורש הסבר, אבל אני רק אגיד שני דברים. ראשית, עולה מכאן בבירור שההלכות כאן נשנות מול אנשים שלא מתחתנים. זה ברור שזה עומד ברקע, ולכן צריך להביא את זה. ולקבוע שחייבים. שנית, בן עזאי אומר, יתקיים עולם באחרים. מה שמחזק, שהתוספת לאורך כל הדרך, מה מעסיק אותה? לקיים את העולם. זו המצווה. גם אם זה נקרא מצווה, זה לא פעולת מצווה רגילה. זה לקיים את העולם באחרים. והדבר האחרון, למיטב ידיעתי, הביטוי חשקה נפשי בתורה, המילה חשקה על תורה, זה המקום היחיד בכל הספרות התנאים שהוא מופיע, והיא מילה עם קונוטציה אירוטית. אירוטית לגמרי, ומה שבעצם בן עזאי רומז הוא, שהרגשות האירוטיים שלו, שהן רגשות טבעיים, שאדם צריך לתת להם ביטוי, הוא האפיק שהוא מנווט אותם עליהם, זה כלפי התורה, ולכן הוא יכול גם לתת לעצמו לא להתחתן. ולכן מלכה שאומר, רוצה את הרגשות, זה רגשות המצוות.